Boker Tov, Nakdish et HaShiur, Latzlachat HaChayalim Shalanu BaMisima, Lufuah Shleima Shekol HaPtsuim, Lachzarat Kol HaChatufim, Bershutchem, Kivakashat HaRav Goldfisher, Eilai Lefnei Kama Chodashim, Ani Matchil Hayom Sidra Chadasha, Al Gedolei HaRabanim B'Meya HaEsrim, Vezeh Bechasut Tomchei Tor Gedolim Bartzot HaBrit, Becky Vavi Katz, Ilanishmat Yonah ben Rav Aryeh Leib, v'natchila boker im ishyut mefursemet, Harav Meir Shapiro mi Lublin, Gaon Adir, Moach Yitzirati, v'adayin margishim et hashpato b'kama sugyot, v'lo pachot, lo yodati ze bichlal v'lo bifrat, hu haya gam malchin shel meot shirim. המפורסם לי אחד שלא ידעתי שהוא המלחין וזה אולי השיר הראשון שלמדתי בצעירותי אז נתחיל בשיר ותגיד לי אם אתם מכירים את זה הוצו עצה והתעופה דבר דבר ולא יקום הוצו עצה והתעופה דבר דבר ולא יקום כי עמנו כל זה הלכן של רב מאיר שפירו מלובלין אז מה יודעים עליו? הוא שיסד את הדף יומי הוא שהקים ישיבת חכמי לובלין הוא שהיה חבר בסם בפרלמנט בפולין הוא שהיה רב נהב בכל קהילה שבה הוא חיהן. מה אישיותו? אז אני סומך על כמה דברים. יש דוקטורט מפורסם עכשיו של רב דוקטור דוד סלאבין מאוסטרליה, וגם כתבות במגזין משפחה, וגם סרטון שעשו לחייו, וגם מאמרים ש... כתבו על רביהם התלמידים שלו גם בנימין מינץ יסר בממשל ישראל כתב ביוגרפיה קטנה על רב מאיר שפירו מלובלין בנימין מינץ כן, מאגודה
הוא היה שליח
כן, בפולין
לא, לצרידי השואה
כן
ותיעד כל דבר ודבר זה התפרסם בעיתונים פה.
כן, אבל הרב מאיר שפירו נפטר קודם לשואה.
כן, אני לא יודע.
אבל בין כה וכן כה ידעו, אחד ידע את השני, וגם השירים של הרב רקפת בירושלים, וגם מתלמידי, אחד מתלמידיו היה רב יוסף באומל, זכר צדיק לברכה, שאני הכרתי בעצמי, היה לו אח בשם רב יהושע באומל, השם קום דמו, שהוא לא עזב והוא נשמע בשואה אבל יוסף באומל בשנות ה-30 הוא נסע לארצות הברית הוא היה המייסד של הישיבה בקראון הייטס ובסוף חייו אולי בשנות ה-80 הוא התאלמן ועבר לגור בטינק אצלנו עם ביתו וחותנו ואני ראיתי שהוא לא כל כך מסתדר כבר בן אדם קשיש מאוד בשנות ה-80 80, אולי כמעט 90 ודיברתי עם הבת שלו ויום אחד ניגשתי אליו ואמרתי לו יש לנו איזה פער בלוז שלנו אין שיעור יום ראשון בבוקר אולי אתה יכול להעביר שיעור כל יום ראשון בבוקר עיניו חייכו ובמשך 5 שנים יש שיעור בכל בוקר וזה רב יוסף באומל גם תלמיד של הרב מאיר שפירו מלובלין. אז יהודה מאיר שפירו נולד בזיין אדר ב-1887, תוף ריש מם זיין, בשץ, עיירה ברומניה, למשפחת חסיד...
שוץ,
משפחת חסידי רבני. כן, אולי כולם יהיו גם שליחי ציבור, לא יודע. מצד אביו הוא היה נין של הרבי רב פנחס מקורץ, מצד אמו נכד של רב שמואל יצחק שי, בעל שוד מנחת שי, שאמו למד אחרי שהוא התבגר וסיים לימודו מלמד. אבל עדיין כשהיה בחדר בשוץ, גילו משהו מדהים עליו. רב מאיר שפירו התקשה ללמוד ha'alef bet. Hitkasha. Vehevinu sheyesh lo likui limeida shehayom karim dyslexia. Klomar, koshi im kishur shel od ve'od. Az makara, eichu lamad, hu lamad lo otiot, el hu lamad milim, hu kara milim, v'mezikaron hanifla shelo, kalat hakol. Aval hakol, hakol hakol, v'nei talmid chacham atzum. Is a mashu mirateg, ben adai, yelet sair, im dyslexia, Vafa pichein ho'ofech liot gaon adir. Begil sheva siem et acheder ve'imo sacha milamed me'ayera acheret sheyavo l'lmod imo ve'zeh amur latchil be'isru chag achre pesach. Aval ayom igia ve'amilamed lo ba. Imo yashva ubachta u'kshehu sha'al ota lama hi bocheh המלמד בטח יבוא מחר, אמו ענתה, אתה לא מבין. כל יום שחולף בלי לימוד תורה, שוב לא יחזור. זה אבידה שאינה ניתנת לחזור. שנים מאוחר יותר אומר שזה אחת ההרשאות לדף יומי. שלא יהיה יום אחד בלי תורה. אז אכן יש דף יומי אפילו בתשעה באב. שאסור ללמוד את הדף. אני בעצם כשהייתי בתוך המחזור של הדף יומי, אני למדתי אחרי הצום, לפני האכילה, למדתי את הדף. גם יום הכיפורים יש דף יומי. כל יום. אז הוא למד כמה שנים עם המלמד, ואחרי זה עם סבו המנחת שי, וגם כבר צעיר מ-20, הוא חיבר עם האדמור, הרבי, רבי ישראל פרידמן מצ'רטקוף, והוא למשך חייו היה צ'רטקוף החסיד, חסיד של הרבי מצ'רטקוף. זה קל להבין, זה מתייחס לכולנו, אבל איך החוויות של הצעירות משפיעות על בן אדם לכל חייו. אז הוא למד עם סבו, אבל מה קרה עם בני דורו, הילדים האחרים בחדר? שאימם לא זכתו להזכיר מלמד בשבילם. אז הוא ראה, או הם יוצאים לעבודה, או הם יושבים בשטיבלך, או למדו בישיבה, על הישיבות בעידן זו סבלו מעוני, מחוסר תנאי חיים סבירים. בישיבות לא היו ארוחות קבועות, לא היו פנימיות, אז אכלו תג, זה מה שנקרא, ארוחות עם משפחות מארחות, כל יום במקום אחר, ואם לא, תג, אבל אצלנו קוראים את זה תג, כל יום במקום אחר, ואם לא, לא אכלו. לסבא שלי, זיכרונו לברכה, שהוא למד בישיבת למזו, אותו סיפור, כשהוא עלה לארץ, הוא הדגיש להזמין בחורי ישיבה לאכול אצלו, אצל הסבתא, בפני שהוא זכר מה קרה לו בלומז'ו. שמעתי פעם מרבי יעקב קמנצקי שהוא למד בסלובודקו, שהוא זמנים שהוא אכל תג רק 4 פעמים בשבוע, ובימים אחרים או לא אכל או קיבל מהישיבה חתיכה אחת של לחם יבש כל יום. לא פשוט. ובלי פנימיות, איפה ישנו? ישנו בבית המדרש, בספסלים. ובמקום הטוב, בבית חרושת של יהודים, על הרצפה, כמו שומר. אבל שומר, שאין בוטחים בו, שומר שסגור התריסים, וננעלו הדלתות, דלתות העסק, כל לילה. רחמנא ליצלן, אילו הייתה דליקה בתוך הבניין, אין מנוס, ובלי חום בחורף, ובכל בוקר בעל העסק חיפש בגוף את השומר שלו מראש ועד כף רגלו, עכשיו שהוא גנב משהו. וגם זה נטע זרעים בראשו של הרב מאיר שפירו. הרב ישראל מאיר לאו, שאביו Rav Moshe Chaim Lau, Hashem Kom Damo, who ya ben dod shel Rav Moshe Shapiro, Yisrael Meir Nikra al Shem Meir, Pam Amar, Shu Shomami, Rav Meir Shapiro Amar, Bo v'nach zik tova laganavim bipolin, she'el malei hein, lo hoya tzarech l'shomrim, v'az lo hoya af makom l'tamidei yeshivot l'alun. אז זה נחזיק טובה.
זה אותו רב שכתב מגנבים צריך ללמוד. הם עושים את העבודה בסתר, כן, הם נכשלים פעם אחת, הם חוזרים פעם שנייה.
כן. נו, זה מאמר חסידי מפורסם. אם לבן גרתי ותרגמיץ עוד לא שמרתי ולא למדתי ממסעיו הרעים. מה זה ללמוד מלבן? את ההתלהבות שלו. לרוע, כן. גם אפשר ללמוד ממנו. אמר שפירה רב מצב כזה כמשפיל לתלמידי חכמים וגם בעזיון התורה. אז למה הוא אמר שמצבם של בני ישיבות גרוע פי מאה למצבם של בני שלומדים באוניברסיטה? והוא ראה את זה סכנה גדולה לקיומם של הישיבות. אז נו, יש רבנים אחדים שתמיד אומרים שתפיסה שלהם כך היה, כך יהיה, כך סבלתי, כך אתם תסבלו, אבל לא כל דור מסוגל לקבל דבר כזה. ורבים מהצעירים, כבר, הנוער כבר עזבו את הישיבות ושמירת המצוות ולמדו באוניברסיטה, והשכלה גברה, רבי שפיר חישב איך לשנות את המצב.
למה לא עבדו חלקי?
מה?
למה לא הלכו לעבוד?
אה, רגע אחד. לא, בסדר.
למה צריך
זה יהיה חידוש, בסדר? זה יהיה חידוש. רגע, תכף נחזור לזה. רמר שפיר התחתן בגיל 19. רגע, נחזור לזה, נשוב. עוד דקה. כן.
לא היה בימי ההיסטוריה כל כך הרבה תלמידי ישיבה, ואף אחד לא חלם.
אתה מדבר על היום? היום זה משהו אחר. רגע אחד, אני חושב שאתה יהיה בנוח עם רב מאיר שפירו. בכל אופן, הוא התחתן בגיל 19 למלכה טייבה, ביתו של גביר מטרנפול, וזה היה גם חלק מסיפורו. המחותנים שלו שמחו לפרנס אותו, וכן היה, אבל הזוג, רב מאיר שפירו, לא זכה לילדים. לא היו בנים, וזה מצב עצוב שחזר על עצמו. עם כמה מגדולי המאה ה-20 שהיו בלי ילדים, לא רק הרב מאיר שפירו, גם החזון איש, גם השרידי אש, גם הרבי מלובביץ', רבי מבלז וכן עוד. אכן רב מאיר שפירו הקים בנים תלמידים הרבה והשגיע כוחותיו בתורה ובעבודת הכלל. ב-1910, גיל 23, הציעו לרבנית בגלינה, לא רחוק מלבוב אוקראינה, אבל המחותנים שלו לא רצו שיקבל משרת רבנות, והחותנת שלו פתחה קופסה עם 20,000 זלוטי, ואמרה לו, זה שלך אם אתה לא נכנס לרבנות. אחרי שהוא לקח עצה מרבי מצ'רטקוף, הוא אמר לחותנת, אם 20,000 זלוטי יכולים לשנות את דעתי, אז אני לא ראוי לרבנות. הוא עבר משתו לגלינה ונהיה לרב העיר. כשכמה מאנשי העיר התלוננו על צעירותו של הרב, בן 23, הוא ענה להם שזה מום עובר, ובכל יום הבעיה תשתפר קצת. אז מה עשה ברבנות, הרב הצעיר, הוא קודם כל העלה את המשכורת שכל מלמד בחדר, שמקבל סכום מכובד, ואז הוא ראה עוד פעם שהרבה מצעירי עניים עוזבים את החדר אחרי בר מצווה כדי לעבוד, או ללמוד עסק, אפילו משפטים. רב שפיר חידש משהו, וזו התשובה למה שאמרת, חסר תקדים במזרח אירופה. ישיבה גדולה שלומדים תורה חצי יום, ולחצי יום לומדים עסק או מקצוע. אז כמו שאנחנו יכולים לדמיין, היו רבנים שיצא להפגין נגדו. איך זה יכול להיות? אבל רב מאיר שפיר יחסית צ'רטקוב, והצ'רטקוב הרבי הסכים איתו, והפגנות לא הפריעו לו. שוב בגלינה, סיפור, הוא לקח תעודת כשרות מקצב אחד, הקצב מיד הוציא סכין ארוך כדי לדוקרו, ובשם פותח את החולצה שלו, ואמר, בבקשה. והקצב חזר אחורה. מלחמת העולם הראשונה היה נורא והיום ליהודים, הרס, רעב, פליטים אין סוף, ועוני מזעזע. אחרי המלחמה ב-1920 הוא עבר לעיר סנוק בגליציה, גם הוא היה פליט באמצע המלחמה, ושם גם הוא תיקן מערכת הכשרות, הערבין ועוד, ובמיוחד כל מוסדות החינוך. הוא קנה, וזה גם משהו חידוש, הוא קנה מדים לכל תלמיד שלומד בתלמוד תורה. איך? מאיפה הוא קיבל את הכסף? זה מה שהוא עשה. הוא הזמין לביתו בסנוק למלאב המלכה, מוצאי שבת, כל בעלי מקצוע בעיר, כל האומנים, ונתן להם ריבוי יין ושיכר ואוכל ושר איתם ורקד איתם, ואז אמר להם, יש קונה עולמו בשעה אחת, איך אפשר לכם אומנים בעלי מקצוע לקנות עולמך בשעה אחת? אז הציע להם, תעשו לתלמידי ישיבה איש איש כמקצועו, חליפות, חולצות, נעליים, כל אחד באומנות שלו. וכן עשו. לכל בחור בתלמוד תורה היה חליפה, היה נעליים, והתלמוד תורה בסנוק פרח, ולצעירים, התנאים שהישיבה, משכו אותם לבית המדרש. אז רבי שפירו העלה את קרן התורה, לא שהבחורים ירוצו מהישיבה, אלא ירוצו לישיבה. והיה לו גם קשר של אהבה אינטנסיבי לכל תלמידיו, אהבו אותו. רבי שפיר גם היה נועם נלהב, וכבר ב-1921 שמועתו יצא בכל רחבי פולין, עד שהציעו לו הרבנות של ורשה. לעולם היו בעיות בערים הגדולים למנות רב העיר, לא כל כך שונה ממה שקורה פה. בוורשה לדוגמה, גם בווילנה היה אוכלוסיות גדולות, גם עם הרבה סיעות עם אינטרסים שונים, אפילו סותרים, כך להרבה שנים במקומות כאלו לא היה רב רשמי בעיר. גם בוורשה אותו דבר, אבל כל הסיעות, מפלגות של אגודה, של מזרחי, של ציונים, של חילונים, של משכילים, כולם הסכימו על מינוי של מאיר שפיר לרב בוורשה, אבל הוא דחה אותם, מפני שהיו להם, היה להם תנאי הקדם למשרה, הוא צריך לפרוש מאגודת ישראל, ולא רצה. מטעם אגודת ישראל ב-1922 הוא נבחר להיות חבר בפרלמנט הפולני הסם בוורשה, וכיהן שמה לחמש שנים כחבר פרלמנט. פולין אז היה דמוקרטיה, אבל שטוף בשנאת יהודים. פעם אחד הוא סיפר,
מתי לא,
נכון, פעם אחד חבר סם פולני הזכיר לו שאסור לו להיכנס לגן ציבורי ממול הפרלמנט, מן שכתוב על שלט, אין כניסה ליהודים או לכלבים. אז רבי שפיר פנה אליו ואמר, אם כן, גם אני וגם אתה לא יכולים להיכנס. בסם הוא היה מגן נמרץ על יהודי פולין, ולחם כאריה על זכותם של היהודים, אבל זה היה בקושי גדול.
אז מה קרה? איך הוליד את הרעיון של הדף יומי? אז במשך שנים הוא חלם על יוזמה שאפשר לאחד כל יהודי העולם, לפחות השומרי מצוות, אלה שלומדים תורה. הוא לא היה ראשון שחשב על דף יומי, אבל כן היה ראשון שיצר תכנית שלמה ואמצעי ביצוע. אז בחודש אלול 1923 קיים הכנסייה הגדולה של אגודת ישראל בווין, זו הכנסייה הראשונה מאז פרוץ המלחמה. אז הרעיון לבלב אצלו לא רק מפני הסיפור עם אמו ועל אבדן של אפילו יום אחד של תלמוד תורה, אלא דבר אחר. פעם אחת הוא פתח את הגמרא ושם לב לדבר מדהים. המשנה נכתבה איפה? בארץ ישראל. הגמרא בבבל. רש"י ותוספות בצרפת. הרש"י בגרמניה. הר"ן בספרד. הרמב"ם במצרים. המרשה והמרשל בפולין. התלמוד הוא המאחד הגדול של כל היהודים איפה שהם. לפני התחלת הכנסייה שבה שתף החופץ חיים וחיים עוזר גרוז'נסקי וגדולי רבני החסידות, הוא הציע למועצת גדולי התורה את הרעיון שלו, דף יומי לכל עם ישראל. הם שמעו ושמעו וזינו ודחו את הרעיון מכמה סיבות. למה שילמדו רק דף אחד? עם אחד, זה מוגבל. ולא עוד, אלא כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה דף י"ח, כי אם בתורת השם חפצו אין אדם לומד תורה אלא ממקום שליבו חפץ. לא כל יהודי מסוגל ללמוד תלמוד, אז איך יכול להעריך את תוכנית כזו. וגם היו אלו שהתנגדו לדף יומי מפני שחששו שבישיבות יפסיקו ללמוד בעיון ורק ילמדו גמרא בקיוט דף אחד כמו דף יומי וזהו. אז לא קיבלו. זה מעניין, אירוני, מפני שהיום אגודת ישראל חובקת את הרעיון של דף יומי. אבל המועצת לפני 100 שנה דחו את הרעיון, אבל רבי שפיר התעקש וביקש רשות מהמועצת להציג את הרעיון לפני הכנסייה כיוזמה פרטית אישית שלו, ולזה הם הסכימו. אבל איך הוא יכול לשכנע כולם? רמי שפירא לא היה כל כך מפורסם, עדיין צעיר יחסי, בן 36, בפני כל גדולי הגדור. החופץ חיים ביקש לפגוש איתו. החפץ חיים שכן התלהב מהרעיון והוא זמם לעשות ככה. הוא אמר לרמי שפירא שבו ביום שאתה אמור לנאום לפני הכנסייה תגיע 20 דקות מאוחר. אחרי שכבר דיונים התחילו. וכן הוא עשה, בו ביום רמי שפירא נכנס מאוחר, וכשראה אותו החפץ חיים קם על מקומו, וכשהחפץ חיים קם לכבוד הרב הצעיר הזה, כולם קמו ושאל אחד את השני, מי זה הרב הזה שהחפץ חיים מכבד ככה? הוא אמר, זה הרב מסנוק, הרב מאיר שפירא. אני מצחיק כשמיר קם, הסבא שלי ראה את החפץ חיים בוורשה ב-1920, ואומר שחפץ חיים כשמר יהיה פחות ממטר וחצי. קצר, קצר, קצר מאוד. נו, ואחרי זה הוא התחיל את הנאום שלו, והוא הלהיב את הציבור. כאמור, היה נואם נלהב עם קול חזק, ומאוד מאוד קריזמטי, רבי מאיר שפירא. ואמר, ואילו המילים שלו שכתבו את זה. אם כל בית ישראל, בכל אתר ואתר, ילמדו באותו יום את אותו דף גמרא, האם יש לך ביטוי מוחשי יותר לאיחוד העליון בין קודש הבריחו או רייטה וישראל? נוסע לא יהודי ותחת בייך שחיו מסכת ברכות. נוסעו שבועיים מישראל לארצות הברית, לבסוף שעומד על אדמת ארצות הברית, נכנס הוא לבית מדרש, ומוצא יהודים עוסקים באותו דף שבו עמד היום, ומצטרף ללומדים בחדווה, ומתפפל עם הלומדים, ומשיבים לו, ונמצא שמו הגדול מתעדר, מתגדל ומתקדש. ואז הוא נוסע לברזיל, ואז ליפן, ובכל מקום הוא פוגש יהודים שלומדים אותו דף גמרא. הוא דיבר גם על קביעות עתים לתורה, ועל אחדות עם ישראל. תדמיינו לעצמכם מה זאת אומרת שכל יהודי בכל מקום שהוא לומדים, אומר אותו דף, אותו סוגיה. כולם התרגשו, עמדו על רגליכם, כמעט 900 נפשות, מחו כפיים, ואף אחד לא ידע אם זה יצליח. מה התכנית? מה? מי? התכנית הוא הכריז, תתחיל בראש השנה קרוב, שבועיים מזמן הכנס, אז מה יקרה? אז זה מה שקרה, סיפור מפורסם מאוד. בליל ראש השנה, אחרי תפילות בבית המדרש של חסידי גור בוורשה, הרבי מגור, האמרי אמת, קם בכריז שהוא לא הולך הביתה לקדש עד שהוא מתחיל את הדף יומי. מיד, אבל מיד, אלפי חסידים גם התחילו, עד שבתוך שבוע היה בקושי למצוא מסכת ברכות בכל פולין. זה עלה. והיה גם בונוס נוסף, הרמר שפירו החזיר לעולם התורה לימוד כל המסכתות בשס. וזה גם סוד של הדף יומי. כבר מזמן, חוץ מגדולי ישראל, בישיבות התמקדו על הישיבה של מסכתות, כמו גיטין, קידושין, כתובות, יבמות, סיין נזיקים. עכשיו התחילו אלפי ורבבות יהודים ללמוד הדף יומי, אפילו זבחים ומנחות, אפילו כל המסכתות הקשות. למחזור הראשון, אגב, לא למדו מסכת שקלים, ואחרי הסיום הוסיפו גם שקלים למחזור דף יומי. יצא שבמשך 7.5 שנים פחות או יותר לומדים 2,711 דפים של הש"ס בבלי, ומשנה ולשנה רק מוסיפים משתתפים. היה זה להצלחה מדהימה. וגם בכנסייה הגדולה ב-1923, מר שפיר הציע עוד דבר שאף הוא היה שנוי במחלוקת: הקמת ישיבה גדולה בפולין עם בניין מפואר שעדיין לא היה בכל המדינה. צריך לדעת שכמעט כל הישיבות המפורסמות והמשמעותיות היו בליטה, לא בפולין, בסלבודקה, מיר, טלס, רדן, אפילו וולוז'ין שהקימו מחדש ועוד. ועכשיו היו יחסים לא טובים בין פולין וליטה בשנות ה-20, מפני סכסוכים ביניהם, שניהם היו פחות או יותר עצמאותי. בפולין, עם אוכלוסיה גדולה של חסידים, היו בעיקר שטיבלך, או למדו בבתי מדרש, אבל לא היו ישיבות גדולות, אם למדו בכלל. מר שפירא גם חלם על ישיבה עם נטייה חסידית, וזה גם נדיר מאוד, וגם ישיבה שבה ילמדו בכבוד כנסיכי תורה, בלי התג ובלי החיפוש על מקום ללון, בלי תרדות בכלל. בין כה ובין כה, רמר שיפר עבר להיות הרב של פיאטרקוף, לא הפסיק לחלום על ישיבה. היו לו כמה בעיות פרקטיות: אין לו בניין, אין לו אדמה, אין לו כסף לא לבניין ולא לאדמה, ואין לו אפילו מקום להתחיל. אז מה עשה? יום אחד הוא ביקר בלובלין, ובו ביום הוא ראה מגרש אדמה גדולה באמצע העיר, כתובת לוברטובסקה, היו אז 85, היום זה 57, ריק לגמרי. והוא גם למד שהשטח הזה נקנה על ידי גביר אחד מלובלין בשם רב שמואל אייכנבאום, בעל המגרש. וביקש ממנו, פגשו, רב מאיר שפיר ביקש ממנו רבע השטח של המגרש הזה, תרומה לישיבה שהוא רוצה להקים. אייכנבאום ענה שהוא צריך לילה אחת לחשוב על זה. במחרת הוא נפגש שוב עם רב מאיר שפירא, ואייכנבאום אמר לו, לא, אני לא מסכים. רב מאיר שפירא שאל אותו, מה לא? אז הוא אמר, אני לא מסכים לרבע השטח. תיקח את כל השטח, נדבה לישיבה. הלכו שניהם לשטח, עכשיו עם קהל מכובד שמלווה אותם, ופתאום רב מאיר שפירא נפל לאדמה ושכב עליה. אז שמואל אייכנבאום ניגש וצעק, מה קרה? אז רב מאיר ענה, אתה שומע? אני כבר שומע פה כל התורה. בל"ג בעומר 1924 הקימו אבן פינה לישיבה בהשתתפות של 50,000 בני אדם, כולל הרבי מצ'רקוף, הרבי מגור, ועוד גדולי פולין, אבל כל התחלות קשות. זה 24, עדיין הוא חסר כסף. לקח 6 שנים, עד 1930, לפני שהישיבה נפתחה. לזכות גדולי התורה שהיו בלובלין, והיו גדולי עולם, מתחילים עם רב שלום שכנה והמהר"ם והמרש"ל במאות ה-15 ו-16, וגם הרמ"א למד שמה עד החוזה מלובלין, ואחריו צדק הכהן מלובלין, הוא קורא את הישיבה לכבודם ישיבת חכמי לובלין. אבל מיד אחרי הוא התייעץ עם הרבי מגור, ששאל אותו פרבוסנית בארץ ישראל, למה לא בונים בארץ ישראל? זה שם של רבי מגור. באותו עידן, באותו שנה, הישיבה מסלובודקה הקים סניף בארץ. מה? לא, בחברון. בחברון, לא בירושלים. אז הם סבלו מהפרעות ב-29. למה בחברון, לא בירושלים? מה? למה? היו מודרניים, כן, זה משהו, זה צריך לחשוב על זה. ליישוב הישן ראו את תלמידי סלובודקה כמודרניים, הם לבשו חליפות קצרות, קמין עניבות, ולא רצו את המודרניים שיבואו ירושלים. אז רק נחשוב זה לדקה, ישיבת חברון, זה השם של ישיבה היום, ישיבת חברון פעם היה המודרניים בקהילה הדתית פה. בלובלין, בשבבר היה עיר רבני מפורסם, אז הרבי מגור שאל אותו לבנות בארץ ישראל. למה לא בארץ ישראל? הוא נסע חזרה ללובלין, לא ידע מה לעשות, חסיד הוא חסיד, ורבי מגור היה מעל כל הרבנים החסידים בפולין, מצא יהודי זקן על ערש דווי, נין לחוזה מלובלין. אז ביקר אצלו, ביקש ממנו, מן הקשיש הזה, לדבר משיח לפי תומו, מאמר מהחוזה. אז הקשיש אמר בזה הלשון, שהחוזה מלובלין היה תמיד אומר שלובלין מפני תורתו מרגישים את קדושת ארץ ישראל. ומר שפירא לקח את זה כסימן מן השמיים לבנות בלובלין. הוא דמיין ישיבה של 6 קומות עם בית מדרש גדול, עם פנימיה, עם מאפייה ומטבח ומכבסה, בניין יותר מפואר מכל בית של איזה יהודי עשיר. ובאמצע העיר, הנה אתם תיכם להסתכל, הבאתי תמונות על ישיבה, וגם זכית לפני כמה שנים, להעביר שיעור שם גם, זה הבניין.
רגע, הוא לא נחרב במלחמה?
לא, נחזור לזה, כן. לא, בכלל לא. הנאצים השתמשו בזה.
הפכו
works up binyan yoter mifuar mikol bayit shel eiz yehudi ashir bepolin v'zegam chidush beemtza ha'ir lo ba'ayir haktana kedarkam shel hayeshivot semel shel kvod ha'Torah v'lomdeha yehudei polin lo yashirim harbe rabbanim hitnagdu betokef l'tachnit ha'bniya shel Rav Shapiro v'saval bikaret charifa mehem harbe rashei shivot belita tanu sheparnasatam shel shivot shelahem b'sakana b'pnei b'niyat ha'binyan ha'azeh hem chashashu sheyafsidu kesef l'dugma achat Rav Meir Shapiro himlitz shekol lomei daf yomi yitrom kopek echad l'chol daf Zeye Trumala Yeshiva, the Gam Chilek Hufsot Staka, Pushkot, Sheyu Becho Bayit Bepolin, His Mino Tola Din Torah, Kupot Acherot, She Chashu Sheyeshla Monopol, Ala Rayona Zeshu Kupat Staka, Kumo Kupat Rabbi Meir Balanes, His Mino Tola Din Torah, Sheim Tanusha, Pushka Babayit, Patent Shalahem. Remer Shapir Nitzach Bedin Torah, Avogam Michriz Sheyitnu Lo, Vegam Lacherim, Vuchayav Lichtov Al Kufsot Shalo, Turmot Elu, Lo Yu Al Cheshbon Acherim. Vaz, Bishnot Esrim, Matbea Poloni Chalash, Hifsid Chatzi Erko, Vigamashe Hayalo Bebank, Hifsid Erko, Uzhula Ulava Hamon Kesef. מבנק פולין עדיין היה חבר בסם, לשנה הוא נסע לכל העירים הגדולות באירופה, לברלין, לפרנקפורט, לפריז ולונדון, לפראג ואמסטרדם, ללא הצלחה משמעותית. אגב, התפילה של רמר שפירו תמיד היה מלאה כמו החסידים, עם שירים, עם ריקודים. בפרנקפורט הוא התפלל בבית כנסת של היקים ושאלו אותו מה אתה חושב על התפילה שלנו אז הוא עמד בחוץ וממול הוא ראה חנות גלידה כשרה והוא ענה לרב התפילה שלהם זה כשרה וכפואה כמו הגלידה שם הוא כבר בזבז כל ירושת אשתו ברשותה וב-1926 נסע לארצות הברית שאצלם הכסף שם קיבלו אותו בכבוד כל הרבנים רמר שפיר אפילו פגש בבית הלבן עם הנשיא קוליג' למה? הוא עדיין היה חבר בסם הזה כמו פוליטיקאי פולני מגיע לוושינגטון אבל גם בארצות הברית הוא לא הצליח ובגדול עד כדי כך שתוך כמה חודשים חסר לו כסף אפילו לבול לשלוח מכתב לשתו תוך כמה חודשים בלי כסף אפילו לשלם חשבון המלון הוא מכר את השעון יד שלו וגם יצטרך לקבל משרה לימים נוראים להיות חזן בשטיבל בברוקלין פעם נכנס לגביר אחד ביקש ממנו תרומה נכבדת, והגביר הזה הוציא סידור, פתח לפרקי אבות, וקורא לה משנה. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים ממשרה תשתה, ועל ארץ תישן, וחייצר תחיה, ובתורה תאומר, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך, בעולם הזה, עולם הבא, זה מצריך בניין כל כך לוקסוס, כל כך מפואר. רבי שפירו ענה לו, והוא דיבר במצחות שהוא טועה בקריאת המשנה. המשנה מדבר אל הקורא, פת במלח תאכל, אתה. מים שתשתה, אתה. אם אתה עושה כן, אם אתה לא חי ככה, אז זה לא מתאים לדרוש זה מאחרים. אני לא יודע אם הפשט הזה שכנע את הגביר הזה, אבל מה שאמר? במקרה פגש גביר אחר, איש עסקים, שהוא שמע שיעור מרמר שפירו, ולאט לאט אסף כסף, אבל לא כסף גדול. הוא היה בארצות הברית 13 חודש, סך הכל, והוא אסף 53 אלף דולר. לא כל כך הרבה כסף, לא משהו הצטרך לבניין, כן. אז הוא חזר לפיאטריקוף בכסף שאסף, והכסף מקופסות צדקה, התחיל לבנות הישיבה, אבל סירוגין, בדיוק כמו שבונים פה בארץ. כמה כמה, ואם אין כסף, אז מחכים, ואחר כך משמיכים.
הוא היה בפיאטריקוף לפני לובלין?
לפני, לא כן, לפני בובלין.
הרי זה משפחת לאו.
נכון.
משמה.
נגיע לזה, רב משה חיים לאו, השם קום דמו, אבא של ישראל אומר, הוא ירש מהבן דוד שלו את הרבנות בפיאטריקוף, ב-1931.
כן, הוא היה בסלובקיה,
כן.
והרב דוד לאו סיפר לי למה הוא עבר מסלובקיה לפולניה, למה בסלובקיה החשיבו אותו, באו אליו בטענות שהוא יותר מדי ציוני.
אהה, אפשר להיות? אפשר להיות. כן, יכול להיות. באותו זמן, זה כבר בסוף שנת ה-20, התחיל לגייס תלמידים, כולל פרסומות בעיתון, וישיפה גדולה לבחורי פולין לבוא ללמוד שם. מהשלב הראשון, כל מועמד היה צריך לדעת 200 דפי גמרא בעל פה, או כל חומש ברשי וכדומה. אבל לא רק לדעת, לדעת, בחור אחד בשם רב שמואל תנחום רובינשטיין, מימים היה אב בית דין בתל אביב, נבחן במסכת יומא, אחרי שהוא העיד לרמר שפירא שהוא למד את הכל. אז רמר שפירא שאל אותו, כמה פעמים במסכת יומא מופיע השם רב עדה בר אבא? אז הוא ענה, ארבע פעמים, י"ד עמוד ב', ט"ז עמוד ב', ט"ז עמוד א', ט"ז עמוד ב', מ"ד עמוד א', מ"ד עמוד ב'. שאלה, למדת את הפרק השישי? אז הוא הודה לא. בדק ומצא רב עדה בר אבא בדף ע"ב עמוד ב'. לזה קוראים ידיעת מסכת בעל פה. עוד בחור הגיע מווין ולא קיבלו אותו. לא קיבלו אותו. מכיוון שעדיין היה לו כמה שעות עד שהרכבת הבאה, הוא ישב בבית מדרש בלובלין ולמד. ראה אותו מר שפירו, יושב ולומד לשמה, מיד קיבל אותו. הרי הוא הרב שמואל וזנר, בעל שו"ת שבט הלוי. הישיבה היה מאוד מאוד אליטיסט, לא קיבל כל תלמיד, וגם זרקו תלמידים כל שנה, הם לא הצליחו בישיבה. אחד הבוחנים היה רב משה חיים לאו, שמקום דמרו, ואחרי שרב מאיר שפירו נהיה לרב של לובלין ב-31, אז רב לאו עבר לפיאטריקוף. הישיבה פתחה דלדיה עם כמעט 200 תלמידים, בלי טרם נגמרו שתי הקמות עליונות, ב-24 ליוני 1930. מהפתיחה, רואים בתמונה, הוא חרט הפסוק, לכו בנים שמעו לי, יראת השם אלמדכם. וגם הוא עיצב דגל לישיבה, שחור ולבן, כמו התורה, איש שחור על איש לבנה, עם ספר תורה באמצע, שתומך מצד אחד זבולון, ומצד אחד, מצד שני יששכר. ובו ביום לימד את השיעור הראשון, מסכת יומא דף בית עמוד א', וזמין כל יהודי לובלין, אלפים הגיעו, ונכנסו בסירוגין לבית המדרש, והתחיל בתחילת רבי נחוניה בן הקונה, שלא יהיה בו תקלה על ידי וכולי. כשהוא לימד, רבי שפירו, הוא לא קרא את הגמרא, אלא הוא שר אותה. הוא למד בסגנון חסידי, מפני שרוב התלמידים היו חסידים. מה זה סגנון חסידי? אז פעם רבי שפירו נתן דוגמה. הגמרא אומרת במסכת סוכה, דף חפחד, אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה, כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. תלמיד חסיד לומד זה וחושב איך אזכה למדרגה רוחנית כזו? תלמיד מתנגד, לומד זה, ליטאי, וחושב, האם רבי יונתן בן עוזיאל יהיה חייב נזיקין לבעלי העוף ששרף בלימודו? צחוק, צחוק, אני ליטאי. כמה דברים מעוניינים על הישיבה. בלובי של הישיבה הוא הקים דגם חרוט מעץ של בית המקדש. דגם גדול, 5-6 מטר באורך, שכל מי שנכנס לישיבה מיד ראה אותו. במרתף הישיבה היה מגווה מים. הוא גר בבניין עם אשתו, היא הייתה אישה יחידה בבניין. אוכל עם הבחורים פעמיים בשבוע, ובשבת כל 3 סעודות. לימד אותם כל הניגונים שלו. ביחד, מעניין מאוד, לא למדו את הדף יומי. זו הייתה אופציה, אבל לא חלק מתכנית הלימודים. אכן, כן הרח את הסיום הראשון של הדף יומי הגדול בשני לפברואר 1931. אלפים השתתפו בלובלין וגם מכל רחבי פולין. הוא גם הקים ספרייה הכי גדולה בפולין, אולי 60,000 כרכים בגדלותה. 400 תלמידים למדו בישיבת חכמי לובלין. הלימודים התחילו ב5:30 בבוקר, שחרית ב7:30, היה גם סדר לימוד בקודשים, כאין הכנה לעלייה לארץ. וכן, רמי שפיר חשק לעלות ארצה, ופעם כתב, אין שלמות במה שאנו בונים בגולה. לא התחלתי לבנות בארץ ישראל, לא הרח לי את הרצון של עם ישראל. יהודים היו נתבעים ונותנים תרומות בשביל ישיבה בארץ ישראל. עכשיו רכשתי לי ניסיון. עכשיו אני מקווה ברצות השם להקים בירושלים ישיבה אשר בנייניה בלבד יביישו בנייני האוניברסיטה. כל ארוחה הייתה בחדר אוכל, על שולחנות מכוסים במפות לבנות, צלחות וסכום, גם חידוש בישיבה. איזה קשר עמוק היה עם תלמידיו. היה תלמיד אחד מליטא שתוך כמה ימים חלה ולא הולך לשיעור. ביום שני בא רבי מאיר שפירא לבקר אותו עם צוות תלמידים, והבחור צעק, רעד והתחבר ונפל מידו כוס תה החם. רבי מאיר שפירא אמר, מה אתה מפחד? אז הבחור אמר, בליטא הראש ישיבה אינו מבקר חולה אלא אם כן הוא נוטה למות. ועכשיו הראש ישיבה מבקר עם התלמידים, מה אני אמור לחשוב? אז רב מאיר ענה לו, כן, אתה צודק, זה דרך של ראש ישיבה, אבל אני גם אבא לכל תלמידי, ואבא עם בנו חולה אפילו במקצת הוא בא לשאול בשלמו ולשפר מצבו. זה דמות של רבי מאיר שפירא, והוא אותו תלמידיו, כל כך שביום הולדתו, זין בדר, חילקו כל השס ביניהם, ועשו סיום על כל השס, לזכותו, כל שנה. אז מה קרה? בעיית הכסף נמשכה. תוך שנה, 31, בנק פולין רצה לעכל על הנכס, חברת המים בלובלין אימו להפסיק את המים, אפילו המבשלים רצו להתפטר, וזה ממש בתוך השפל הגדול. הוא המשיך ללוות כסף, וזה בסדר עד שמגיע זמן התשלום. כבר עזל כסף אשתו, לזכותה חובה להדגיש שהיא הייתה איתנה בתמיכה לו בכל משך חייהם, למרות שהיא גדלה בעושר, ובמשך שנת הנישואין חייתה בעוני. הלחץ על רמי שפירא היה נורא. הוא אמר שבצעירותו הוא חלם על דפי גמרא, עכשיו הוא חולם על דולרים. פתאום כסייעתא דשמיא באה משלחת מעיר לודז', 300 קילומטר מלובלין, וביקשו ממני לקבל משרה של רבנות לודז' עיר גדולה עם הרבה הרבה עשירים, בעלים של כל הבתי חרושת שמה. רבי שפיר הסכים, בתנאי שיהיה בלודג' רק שבועיים בחודש, שבועיים בישיבה, וגם שקהילת לודג' תכסו את כל חובות הישיבה, וגם את ההוצאות. והם גם הסכימו לזה, ורבי שפיר היה מלא שמחה. הוא קיבל כתב הרבנות בערב שבת, פרשת נוח, 1933. תוך יומיים, ביום שני, שבת פרשת לך לך, הוא חלה, לקה בדלקת וגם כאב בגרון, מצבו הידרדר, כנראה הוא לקה בדיפתריה. עד יום חמישי לא עלו על דעתם שמצבו קריטי, אנוש. בחמישי בערב, אז כבר ידעו, התחילי בשבעה לימוד תורה, אמירת תהילים עצומה. היה אלה מהתלמידים שאפילו נדבו משנותיהם שנים מחייהם. אני נודר 5 שנים לרבי, אני נודר 10 שנים לרבי. בשני בבוקר הרבנית התחילה לבכות, והוא אמר לה, למה לבכות? השמחה האמיתית רק מתחילה. הוא קרא לתלמידיו קבוצה אחרי קבוצה לברך אותם, שישתו איתו לחיים, ביקש מהם שהם ישירו וירקדו לניגון שהוא לימד אותם, תהילים פרק כ"ב, בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו, עוד לכן שלום. עכשיו, בלי יכול לדבר, הוא ביקש נייר ועט, וכתב עליו נור בשמחה. רק בשמחה, ועלה נשמתו למרומים. הוא היה בן 46 במותו. אבל איזה השגות נפלאות בחייו. במשך השבת, גופו שכבה על חדר האורחים בישיבה. הרבנית ישבה שמה עם בגדי שבת. כל התלמידים עברו לפניו אחד אחד, ולאחר לו, הגוטן שבס, הגוטן שבס. להלוויה ביום ראשון, השתתפו כ-200,000 נפשות. וואי, הלוויה הכי גדולה בפולין. כולם היו בהלם. בן אדם כל כך צעיר, בריא, עד לפני שבוע. אז הוא נקבר בלובלין, ובשנות ה-50, תלמידיו עלו את קברו להר מנוחות בירושלים. וגם במותו, קרן אור. בגלל כל הבעיות הכלכליות, חצי שנה לפני מותו, בנק פולין התעקש שהוא חייב לקחת פוליסה ביטוח חיים לכסות את כל חובות הישיבה. החברה פרודנשל, חברה גדולה באמריקה, אז פתח תוך חודשים משרד בוורשה. המוטב היה הישיבה. הוא הסכים, עבר בהצלחה כל הבחינות הרפואיות, הוא היה לגמרי בריא. תוך חצי שנה הוא נפטר, והישיבה קיבלה מחברת הביטוח סכום של 200,000 זלוטי, שווה היום ל$10 מיליון. לא רק שילמו את כל החובות, אלא גם גמרו את שתי הקומות העליונות של הישיבה. לצערנו, תוך חצי שנה ממותו, גם אשתו נפטרה. רבי מאיר שפיר ירב בלובלין פחות משנתיים, וראש ישיבת לובלין סך הכל 40 חודשים, ואף על פי כן מפורסם כרב מלובלין, לובלין הרב, וכראש ישיבת יחל. הישיבה נמשכה, בו הנאצים ימח שמם ב-39, הם הפכו את הבניין למוקד המשטרה. לא יודעים בדיוק מה קרה לספרייה הגדולה, אבל סביר להניח ששרפו כמעט הכל במדורה בלובלין. רוב תלמידי הישיבה נספו בשואה. צריכים לדעת, מחנת השמדה מיידנק ממוקמת בעיר לובלין, רק כמה קילומטר מבניין הישיבה. הפולנים הפכו את הבניין אחרי מלחמה לבית ספר לרפואה, שזה היה קיים יותר מ-50 אולי 60 שנה, עד שהחזיר את הבניין לקהילה הקטנה היהודי אחרי קריסת הקומוניזם. היום יש בו בית כנסת וגם מלון, תסתכל בתמונה, אחרי הפסוק, מלון אילן. אבל אני לא יודע אם זה פתוח. אבל ברור ששיפצו את כל הבניין, זה בניין לתפארת היום. מתלמידיו המפורסמים, היו רב פנחס הרשפרונג, רב ראשי במונטריאול, רב חיים קרייסוורט, רב ראשי באנטוורפן, כאמור, שמואל וזן בבני ברק, עוד הרבה. אפילו כמה ישראל מפורסמים, יחיאל דינור, המכונה קצטניק, הוא היה גם שהעיד במשפחת משפט אייכמן, הוא גם היה תלמיד של רב מאיר שפירו, הזמר שלמה ארצי, אחיין דור שני של רב מאיר שפירו מלובלין. רב מאיר שפירו היה רגיל לומר שאכן יש לו בן ובת. הבן שלו הוא דף יומי, הבת שלו ישיבת חכמי לובלין. בישיבה הוא הקים, הערים קרן התורה, לא רק בפולין, אלא בכל עולם התורה. ובדף יומי הוא הפך את לימוד התלמוד למשהו פופולרי, עממי, עד שיום יש רבבות ורבבות יהודים שלומדים הדף יומי. בסיום שבה השתתפתי בניו ג'רזי ב-2020, 90,000 נפשות אספו באצטדיון כדורגל, באמצע החורף, בחוץ, משהו מדהים. הוא אמר שישראל וקודש הברוך הוא ותורה חד הוא, אז צריכים כולם להיות על אותו דף. מורשתו לימד מה זה שמחה בתורה. עבדו את השם בשמחה, הוא דרש, עבדו את השם כדי שתהיו בשמחה. 1939, לפני המלחמה, הנהלה עשו מאמצים להעביר את הישיבה לארץ בלי הצלחה, ושילמו על זה מחיר כבד. היום יש יורשים ליחל, סניף בבני ברק שרווזנר הקים, וגם סניף בדטרויט מתלמיד אחר. וגם מותיר לנו שוט אור המאיר בספר חידושים אמרי דת, עוד הרבה הרבה מאמרים שכתבו תלמידיו. אז דבר אחד נוסף מתורתו. בברכות דף מ"ט עמוד א', גמרא כותבת, כל החותם, בברכת המזון, כל החותם מנחיל ארצות בברכת הארץ, ומושיע את ישראל בבון ירושלים, הרי זה בור. וכל שאינו אומר, ברית ותורה ובברכת הארץ, לא יצא ידי חובתו, נכון. אז מה זאת מנחיל ארצות? רמר שפיר אמר, מי שמפזר ברכותיו על כל הארצות בלי להזכיר את ארץ חמדתנו, אינו אלא בור פשוט. מחויבים להזכיר את ארץ ישראל, אבל אם הוא מודה על ארץ ישראל בתור ארץ ומדינה לבדם, אין הוא יוצא ידי חובתו. כל שנאמר ברית תורה בברכת הארץ, צריכים להודות על ארץ חמדה טובה ורחבה שנחיל אבותינו, וגם להודות על תורתך, גם להודות על מתן תורה, מכיוון שארץ בלי תורה, מה זה? לא מדבר אלינו. העיקר ברית, תורה וארץ ישראל, יהי זכרו ברוך.